בפרשת ויחי. אנחנו בתת בית הבית, ערב צום עשירי בית הבית. היום אני לא רוצה כל כך להתמקד היום בנושא של הצום, אני רק רוצה להזכיר תשאיר בבקשה בראשית, אנחנו צריכים צום עשירי בית הבית, אנחנו צמים מחר, הוא התחילת המצור. תחילת המצור לירושלים בימי סנחריב, בית ראשון. אנחנו במקביל לומדים קצת על התקופה בספר ישעיה. ואני רוצה רק אולי בהערה קצרה להזכיר לכולנו. יש נטייה אנושית אצל בני האדם שמתחילה צרה לבוא והיא הולכת ומתגברת עד שהיא מסתיימת, האדם זוכר את סופה. זאת אומרת, את השיא של הצרה. כשהיא מסתיימת והולכת לה, הנטייה של האדם היא לשקוע. ברור שפטרנו מצרה זו. אדם בנטייה בורח מצרות, אמור לברוח מצרות. אחד הסימנים הגדולים שעוזרים לאדם לברוח מצרה זה לזכור איך אני התחילה. כשאדם לא עלינו חולה, המחלה לא באה ברגע אחד. היא התחילה בצורה כלשהי מתישהו בגלל סיבות שתלויות בו או בסיבות שלא תלויות בו. ככל שאדם מקדים להגיב קרוב לתחילת העניין, הסיכוי הגדול יותר שהצרה או הסבל יהיו קטנים יותר. הצום שאנחנו צמים מחר בעשרה בטבת הוא התחילת המצור. לא לחורבן, החורבן זה בתשעה באב. אבל התהליך של המצור לקח שנה וחצי. ולולא שמעו אותם יושבי ירושלים וכל הנביאים בתחילת המצור, לא היה לנו תשעה באב. הצום מחר הוא להזכיר לכולנו שייסורים וצרות באים על האדם בשל חוסר תשומת לב, בשל התייחסות מזלזלת בתחילת הדברים. תחילת הדברים נראים מזעריים, מסתדר, נתגבר, לא נורא, אפשר להמשיך. אז הצום של מחר אולי, באמת, חז"ל מדברים על תחילת המצור, אבל כל אחד ואחד מאיתנו מצוי במצור. מצור רוחני. שיש משהו, איפשהו, שיקם לו את הדרך. ואדם צריך להתחיל לעשות רגע חושבים, ולעצור, כדי שהמעצורים הללו, המחסומים הללו, המיניות הללו, לא ימשיכו לשלב הבא, שנפגעה העיר ב-17 בתמוז, ואחר כך חורבן. אז זה אולי להזכיר לנו מחר במשהו שיתפוס אותנו קצת יותר טוב, רק מהזיכרון הארוך, הישן, שהיה בערך לפני 2600 שנים. ממש לא. זה כל יום הרגע ועכשיו אצל כולנו, באופן הפרטי האישי. בוודאי ובוודאי באופן הכללי הישראלי פה במדינה. ככה הנקודה טובה להתחזק לקראת מחר. אני רוצה לבקש מכולם לפתוח בבקשה בספר בראשית פרשת ויחי, אבל אומר לכם רגע את המקור המדויק שהייתי רוצה שתפתחו. אני מבקש מכולם לפתוח בפרק נון, פסוק חף זין. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה לברוך. אני לפתוח בפרק נון, פסוק חף זין. פרק נון הוא הפרק האחרון בפרשה. ואני מבקש למצוא את פסוק חף זין. אנחנו נתבונן בפסוק כ"ז. נו, כולם פתחו בבקשה. כן. לא הבנתי. נכון. בדיוק, יפה.
כן, סופר.
אין פסוק כ"ז.
אז אתה עבדת עלינו?
טוב, אה?
טוב.
רבותיי, בסוף פרשתנו, פרשת ויחי, פסוק כ"ו כתוב. וימות יוסף בן 110 שנים. ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים. מה כתוב אחרי זה? חזק. ואני שואל. המנהג הידוע והמפורסם בישראל, בעם ישראל, שכשמסיימים חומש, אנחנו נוהגים לומר, חזק, חזק, ונתחזק.
למה חזק?
תמדתי לעצמי, אתמול כשהכנתי את השיעור, למי אומרים להתחזק? אבל למי אומרים להתחזק?
אנחנו.
למי שחלש.
כולם צריכים להתחזק, אין מי ששחלש.
כלומר, לא הבנתי. אמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר. לאחר סוכות, שזה לא היה מזמן, סוף תשרי, כמה חודשים עברו מאז? חשבן כסלו, אנחנו בתחילת טבת. חודשיים וקצת. התחלתי משהו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואחרי חודשיים ומשהו, מה אומרים לי? נחלשת. תתחזק. אני לא מבין מה נחלשתי. במה אני צריך להתחזק? ברור השם. הייתי יום בבית הכנסת. בשני וחמישי שמעתי קריאה בתורה, כל שבת הייתי בתפילה, שמעתי את כל הפרשיות כולם, במה נחלשתי? למה אני צריך לומר חזק חזק ונתחזק, ולא מדובר רק על להתחזק. לא אומרים במנהג חזק. אומרים חזק חזק ולהתחזק. או להתחזק. אמרתי, או להתחזק. זאת אומרת שמדובר פה לא על חולשה, אלא על חולשה בשלישית. בחזקת שלוש. חזק, חזק, ולהתחזק.
ולהתחזק זה יותר...
זאת אומרת שאנחנו מדברים על חלישות גדולה מאוד. ואני מנסה לאתר יחד איתכם היום, על איזה חולשה כל כך גדולה מדובר. כן.
אבל בעיקרון יש לנו... אפשר להפריד את זה כאילו שלושה דברים, יש לנו חזק חזק, כאילו את החזק, עוד פעם חזק, ואז זה נתחזק. עכשיו למי אומרים בוא נתחזק? למי שכבר עכשיו חזק.
יפה, אפשר לומר שאני עולה במדרגות החוזקה, נכון, אבל למי אני אומר את זה? למי שעדיין לא מספיק חזק?
אבל הוא כן חזק.
כן, אבל עדיין לא מספיק, אומר לו עוד יותר. בכל מקרה אנחנו מדברים על חולשה כלשהי. ואני רוצה יחד איתכם היום בשיעור להבין על איזו חולשה מדובר. במה יש לנו חולשה, ולצערנו הרב אי אפשר שלא לחבר את מה שעובר עלינו היום, אתמול, בתקופה האחרונה, בעקבות הבחירות שחשו ונפלו עלינו בזמן הזה. ט' בטבת תשע"ה. המערבולת שאנחנו רואים מול עינינו, ואנחנו משפשפים את העיניים ולא מאמינים. אם בארזים נפלה שלהבת,
מה יגידו
אזובי הקיר? אם במנהיגים שאמורים להנהיג ולהוביל ולהראות דרך, יש פלגנות, יש קנאה, יש שנאה, יש תחרות, מה יגיד אותו יהודי פשוט, שלא מנהיג, אלא אמור להיות מונהג ומודרך על ידי הגדולים, המנהיגים, כשהוא רואה את כל מה שהוא רואה ושומע מה שהוא שומע. על מה בדיוק אנחנו צריכים להתחזק מאוד, חזק חזק ומתחזק? ולמעשה, כשאנחנו מסיימים לקרוא פרשת בראשית, הספר בראשית השבת, אומרים חזק חזק ומתחזק, צריכים להתבונן על שני מבטים שאפשר לקלוט מהמילים. אני יכול להגיד לבן אדם חזק חזק ותתחזק, היינו, לך למכון כושר, שיהיה חזק, נעשה שרירי, פתח, פיזית, קומה חיתונית. תתחזק בצד החיתוני, הגופני.
לא, זה כל כך, חזק חזק ונתחזק זה בעצם בפנימיות.
לא בהכרח, אני יכול גם להגיד, חזק חזק ונתחזק, בוא נחזק את הצד החיצוני שלנו.
אבל כי אתה רואה את זה, זה קשור לתורה.
לא, לא, לא מדבר, התורה היא לא מדברת רק על תורה, התורה מדברת על תורת חיים, על המציאות.
אם זה כתוב בתורה, אז זה בא להגיד עכשיו שסיימת פרשה.
אתה לא רוצה חיים?
אוקיי, סיימתי ספר, ואז?
כל הכבוד.
מה נכנס?
זה עוד אחד.
תכתוב. וישם בארון במצרים, יישר כוח. למה לכתוב חזק חזק?
כי כל פעם שאתה מסיים ספר, אז אתה מתחזק כאילו בעירה להשאיר.
הלוואי.
גם נשאר כוח, אבל נשאר כוח.
אתה תגיד נשאר כוח.
הרב, וכאילו...
נשאר כוח, אני לא יכול לתרגם את זה.
אומר לך, אוקיי, הגעת עד לכאן...
אני רוצה לשמוע את כולם, קשה לי בשניים, כן.
וכאילו אומר לך, אוקיי, הגעת עד לכאן, כשאתה נשאר ספר. עכשיו, אל תחשוב שבגלל שסיימת את הספר, אז זהו, הגעת בדיוק כמו שצריך. לא, כל הכבוד לך, הגעת לספר, זה החזק חזק ונתחזק, אבל אתה לא צריך לעצור כאן, אלא אתה צריך להמשיך עם זה הלאה, לא...
אוקיי.
הגעת למטרה, אתה לא צריך לעצור ישר.
אוקיי. נשמע, נשמע רעיון טוב, מה אתה אומר, מי זה?
נשאר כוח, אתה גם יכול להגיד את זה, זה פיזי, נשאר כוח, שישאר לך הכוח...
אתה אומר יישר כוח, זה יישאר כוח, בסדר, זה יפה, אבל אני שומע את מה שאתם אומרים, אני מקווה את מה שאתם אומרים, אבל אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. דיברתי על שני היבטים. אבל יש את ההיבט החיצוני, תתחזק. אז זאת אומרת שאני צריך לחזק את הצד החיצוני של הדברים, ויש את הצד הפנימי שלנו. אנחנו מוצאים דבר נורא מעניין. שקשור למילה של חוזקה. כאשר משה רבנו שולח את המרגלים מהמדבר לארץ ישראל, אומר להם משה, והתחזקתם, זוכרים? למה צריך לחזק אותם? ממה הוא חושש?
מה שקרה עם...
בכל מקום שיש לי חשש של חולשה, אני מנסה לחזק. משה רבנו חושש מי? התבוננות חיצונית. התבוננות שלא נותנת משקל לתוכן הפנימי. ובאמת אנחנו רואים, 10 נפלו. כי מה הם ראו? טובה הארץ מאוד מאוד. אבל, ילידי ענק ראינו שם. כחגבים היינו בעיניהם. אומר משה רבינו למרגלים, והתחזקתם. אל תתבוננו רק למה שהעין רואה. תתבוננו במהות, בתוכן, ולא במשהו שהוא מובנה חיצונית. בואו נראה עכשיו, כשאנחנו מסיימים את ספר פרשת ויחי, ספר בראשית, בואו רגע ונתבונן על הדבר המזעזע, הנוראי, שחווינו בשבועות האחרונים מכירת יוסף. כל מה שעבר על יוסף הצדיק, אנחנו צריכים לזכור. האחים, יש להם תפקיד וחלק בכל דבר ודבר. מאותו עבד בביתו של פוטיפר, עד להיותו משנה למלך מצרים. לולא האחים, יוסף לא היה שם. לטוב ולמוטב. וכשאנחנו מתבוננים על דבריו של יוסף, ולא לחינם הוא נקרא צדיק, אנחנו לא מוצאים יהודה הצדיק, יעקב אבינו הצדיק, יצחק עולה תמימה, לא קוראים לו יצחק הצדיק, אברהם אבינו אבי הנביאים, סליחה, אני אולי אדייק, אבי המאמינים, משה רבנו אבי המדין, לא זוכה להיקרא הצדיק. משה רבנו מקבל התורה, לא נקרא צדיק. דוד המלך לא נקרא צדיק. יוסף הצדיק.
בסדר, יש כמה...
בפשטות.
אבל יכול להיות לזה כמה מובנים גם מהצדיק, כמו שאנחנו חושבים.
נכון. אבל היינו יכולים גם את המובנים האלה לומר, אוקיי, אברהם הצדיק, יצחק הצדיק.
נגיד
שהם מובנים שונים.
כך נגיד את הדור של נוח. נוח היה צדיק תמיד.
כן, זה התורה קוראת לו ככה.
לא, אבל מדברים עליו ככה שלוש...
אנחנו מדברים על מה שהעם, מה שאנשים מכנים ומדברים ברגילות שלהם.
שאולי לתקופה שלו הוא באמת היה אחי.
זה אצל נוח. כלומר, רבים וטובים, גדולים, כמנחים, אבותינו, אמותינו, רבותינו, לא נכונים בשמות הללו של צדיק, מעטים מאוד. יוסף אחד מהם.
אז יש לו דרגה של משהו שלא היה לאחרים.
למה הוא מכונה כך? כי זאת החולשה. על זה אנחנו אומרים חזק חזק ונית חזק. על ההבדל, על הגורם שהביא את יוסף למדרגה הזו, שהוא מכונה בלשון העם היהודי, יוסף הצדיק. אם אתם רוצים ככה להתבונן יחד איתי, עכשיו אני מבקש לפתוח בבקשה בפרשת ויחי, פרק ממתת, מיד, כן, סליחה, פרק נון, פסוק י"ד, י"ד, פסוק 14, וישוב יוסף מצרים, לאחר קבורת יעקב במערת המכפלה, הוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו חזרו הביתה, חזרו למצרים, המשפחות שם, הילדים שם, כולם שם. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף והשם ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. אבא. אומרים האחים, כל זמן שאבא היה חי, יוסף פחד. היה לו מורה אב. אז הוא לא סגר איתנו חשבון. עכשיו, אבא הלך לעולמו, ומי משנה למלך מצרים? יוסף. כל מה שקורה במצרים עובר דרך חתימת ידו של יוסף. מיד. התורה הוא מגלה לנו שהאחים פוחדים מסגירת חשבון. כן.
אני
לא מבין
למה
הם פוחדים
לפני,
שהוא יראה,
הוא הכיר אותנו,
הוא
לא
הכיר
אותו.
הם
לא פחדו
ממנו,
כמעט
הרגו אותו.
כי אבא
עדיין היה חי. לא, אבא עבר את ישראל. נכון, כמעט
הרגו אותו. אז עכשיו
כל הדברים
אותו
נוגע בהם, מספר גם כן. יפה מאוד. שאלתך מצוינת, בוא נדייק בלשונך. נכון. אמרתי שמה שאתה אומר הוא נפלא. אבל בוא נדייק בדבריך אתה. כשהם נפגשים עם יוסף הם לא מכירים אותו. מבחינתם מה הוא? מצרי גוי. ובא להורגך, שכם להורגות. עכשיו הם מכירים אותו היטב.
זה אח
שלהם שהם מכרו אותו כבר פעם.
אבא להורגך, שכם להורגות.
רגע, הוא לא בא להרוג אותם, הוא לא כלום. זה מחשבות שלהם.
זה מה
שאני
אומר, למה הם
חושבים
את זה? אם הוא בא לעשות להם את זה, תרגו אותו.
אבל הוא לא בא לעשות.
אז לפני שהם
לעשות. אז זה דמיון.
בסדר, אבל...
יפה. והיות והם מדמיינים, מאיפה בא להם המחשבות הללו? שמה הסתמנו אחינו?
כי הם יודעים שהם עשו טובות.
כי הם אלה שסתמו את יוסף. אצלם יש בעיה. וישלעו אותו אחיו, ולא יכלו דברו לשלום. הבעיה היא אצלם, לא אצלו. והם חושבים שגם הוא כמותם. והם עושים איזה תרגיל פוליטי. ואני, כל קשר בין מה שקורה היום לכנסת ומה שקורה בבחירות, הוא לא מקרי. אני מקווה שתקלעו ותבינו לבד על מי אני מדבר ועל מה אני מדבר. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו הסתמנו יוסף, והשם ישיב לנו את כל הרעה אשר גמרנו אותו. ויצב אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, הוציאו פשקביל, החתימו את כולם. אבא אמר כך וכך, כולם חתמו. מה אמר אבא? כה תאמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה שנה לפשע עבדי אלוהי אביך. במילים אחרות, הביאו לו פשקביל חתום על ידי כולם, שאבא ציווה כביכול דבר שלא היה. להזכיר לך, תעשה טובה. בשביל מורשת אבא, עזוב אותם. אל תעשה להם כלום. תתחבר עליהם. יחד איתם, בגלל מורשת אבא.
זה לא אומרים על יוסף.
זה הם אומרים כי בכל אל יוסף.
לא.
שכאילו יוסף מתכנן לפגוע בהם.
אז אולי בגלל זה אומרים שעוד צדיק. בגלל שגם בלי זה עוד לא תכנן.
בוא נראה. ויבכי יוסף בדברם אליו. יוסף פורץ בבכי. על מה הוא פורץ בבכי? על עצם הרעיון שהם חושבים ששם הוא נמצא. הוא שומר על אלוהי אביך, על מסורת האבא, לא בגלל ציווי מיוחד של האבא, אלא בגלל שבאמת הוא ממשיך את דרכו של האבא. הוא לא צריך שמישהו יסביר לו או יזכיר לו שלא לפרוש מדרכי אביו. וילכו גם אחיו, אחרי שהם שולחים שליח להחתים את הרבנים. הם באים לפשקביל הזה אל יוסף, הם הבנים, האחים. ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, מאיפה אתם יצאתם? למה חשדתם בי שאני רוצה לפגוע בכם? למה עשיתם הפרדה ביני וביניכם? כי התחת אלוהים אני? זה מה שאתם חושבים עליי? אני במקום הקדוש ברוך הוא שמנהיג את עולמו? ואתם חשבתם עליי רעה, שם שמחרתם אותי, סניתם אותי, רציתם להרוג אותי, ואלוהים חשבה לטובה, לא הרגתם אותי, מחרתם אותי לעבד. ובזכות זה היום אני משנה למלך פרעה. רגע, זה לא דבר טוב בכלל, זה בדיעבד. אלוהים חשבה לטובה, למען עשה כיום לאחיות עמרם. אתם פה עם ילדים, נכדים, נינים, והקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן כדי שאוכל להמשיך את דרך אבא. אם מלא המחירה, היינו עובדים. איך האחים אומרים לאבא? בפעם השנייה, שלפני שהם יורדים. לולי עכשיו ירדנו, כבר היינו פה, אחרי זה מתים עוד מעט, אין אוכל. ועתה, אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם גם ואת אפכם. ושימו לב, הפוך על הפוך. הם עכשיו היו צריכים להתחנן ולבקש מחילה. מי עושה פה שהם חשדו אותו סתם? מי עושה את העבודה? יוסף. וינחם אותם, וידבר על ליבם. הפוך על הפוך. כשיוסף אומר לאחים, אתם מחרתם אותי, זה נשמע האשמה, נכון? בואו נראה בפסוק. אתם חשבתם עליי רעה. אבל האמת, לא אתם. זה לא אתם. זה הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה. האלוהים חשבה לטובה. כשאני מסתכל בדיעבד, לאחר מעשה, עכשיו אני מבין. אנחנו לא מבינים שום דבר ולכתחילה. אנחנו יכולים להבין דברים בדיעבד. לכן אני לא אמכור את אח שלי, כי אני לא יודע מה יהיה. יש כאלה שבשביל כסף כן, אבל אנחנו לא מתייחסים לאנשים כאלה. לכן, יוסף, שמוכן באמת, עוד בראשית דרכו, וישלחהו מעמק חברון, לדעת שלום אחד. והוא יודע שהם שונאים אותם. והוא הולך. כי באמת, יוסף רוצה מה? לשאול בשלום אחד. והוא רוצה שיהיה שלום. והוא רוצה שיהיו יחד. כי הוא באמת ממשיך דרכו של אביו. יעקב בחיר האבות שמיתתו שלמה. ויוסף רוצה באמת שיעקב יהיה בית ישראל שלם. שם בולנים על הדברים הללו. אנחנו מבינים עוד מהלך אחד שאני רוצה לעמוד עליו. בדרך כלל, האדם, בוא נקרא את זה אולי יותר נכון, האגואיזם של האדם, הגאווה העצמית של האדם, נמשכת אל החיצוניות, זה כבוד. אני לא מדבר על הערכה, שאתה עושה פעולה ומגיע לך הערכה. אני מדבר אחר החיפוש, העשייה למען הכבוד. זה גם נמצא בחברה, זה נמצא גם כאן. שאנשים פועלים, עושים דברים כדי להיות מכובדים. לקבל את ההנהגה, שיקשיבו לו, שהוא יבין, שישמעו אותו. זה סוג של גאווה. הוא לא באמת עושה כי באמת צריך לעשות, אלא על מנת לקבל מזה משהו. אז זה יכול להיות מעשים חיוביים, יכול להיות גם מעשים שליליים. העיקר שיסתכלו עליו, ישמעו אותו ויראו אותו. מעשה? האדם נוטה להסתכל על הכלי ולא על התוכן. יוסף מתגלה לעינינו בצורה שבלתי ניתנת לתפיסה אנושית נורמטיבית. או אולי נגיד את זה הפוך, אני חוזר בי. היא מתגלית בעינינו כהתנהגות לא נורמטיבית. המקום הטוב ביותר לסגור חשבון זה עכשיו. אם לפני כן אבא היה חי ולא רציתי לפגוע באבא, אז אני אחכה. מזכיר לכם מישהו? מאוד מאוד קרוב למשפחה. דוד. דוד של יוסף, דוד של ראובן, דוד של כל אחד ואחד מן השבטים. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אחי, אבי, ואני מטפל ביעקב, אז גנבת הברכות. ממתין רק שאבא, אני לא רוצה להכאיב לו. אחר כך אני ארוג את יעקב. מה לנו דבר כל כך טוב? כביכול, נורמטיבי. זה הזמן. חוזרים הלוויה, גמור לשבת שבעה, נגמר ה-30. ביום השנה, איך אומרים, נעשה יורצייט אחד לכולם. אני מלך מצרים. בפועל. מילה אחת. וזהו.
מילה אחת, כל מצרים
בפנים. כן, בסדר, זה המדרש. בסדר, אני לא נכנס לך עכשיו למדרש. אבל אתה מדבר פה על מלחמת אחים. יוסף, זה עדיין מלחמת אחים. אבל זה עדיין מלחמת אחים. לא אפשר להגיד, זה אחים, לא?
אולי, אבל אני לא רואה
את האחים. לא הבנתי את הספק, כלומר יוסף... סליחה שנייה. סליחה רגע, תלמיד יקר. יוסף לא היה אח של השבטים?
היה.
לא, כי אתה לפני רגע זה היה רק בספק, אולי.
לא.
זה לא משנה מה הסיבה, כשהיה חורג אח, זה מלחמת אחים.
אז זה לא החורג, האח שולח להרוג.
מה זה משנה? אבל זה בין שני אחים.
טוב,
בסדר, זה לא אותו דבר, התוצאה הסופית, שני אחים. אם כן, יוסף לא משתקם על הצד החיתוני. לא אתם מחרתם אותי. איך אפשר להגיד דבר כזה? ואני הרבה לא מחרנו אותך. בגללנו הכל התחיל. לא, 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 לא. אלוהים שלחני. אתם הייתם כלים, דרככם זה נעשה, אבל לא אתם בחרתם. הקדוש ברוך הוא ניהל את עולמו באופן שלא ברור, באופן ששכל אדם לא מבין, אבל הכל היה לטובה, כדי להחיות עם רב. אדם שפועל באופן הלא נורמלי, כאשר יש בידו את כל היכולת לסגור חשבון עם השונאים בו. אתה יודע מה, אני רואה שאתה מאוד לא רגוע, אז בוא נרגיע אותך. תאר לעצמך שיוסף לא היה נוגע בהם. לא נוגע בהם. יש רעב עוד 7 שנים בכל ארץ כנען. צאו ממצרים. תצאו ממצרים, צו גירוש.
הרב, אני אומר.
רגע, סליחה. בלי אוכל, בלי כלום, לא מוכרים להם שלום. יש להם צו גירוש, להתראות.
אז אתה יודע מה הם עשו?
מה?
הם פורצים למחסן.
אז רגע, סליחה. לא מגע בך. לך מפה.
אז מי רצח אותו? אז אני אומר, אז אני אקום.
עכשיו מה?
יש את חברה נשים.
הבנתי. כלומר, אצלך הכל נפטר. אצלך הכל ייפטר, אצלך הכל ייפטר בחרב מול חרב. לא, יפה.
הוא בא לזרוק אותי, יאללה, הוא בא לזרוק.
אתה זר פה.
אז מה הם עושה?
זה לא המדינה שלך, צא מפה.
אני אקח אוכל.
סליחה, אתה עכשיו ערבי, יש חשש שאתה תפגע במדינה, נכון שאתה בעד שיזלקו אותו מפה?
מה זה בעד? אני רוצה שהרגו
אותו. רגע, לא, למה להרוג? רוצים אותו, נכון? גירוש. מותר, זה בסדר.
שערבי
כן. יופי, גם פה, יוסף. לא משנה. לפני רגע הם לא בדיוק היו אחים, אולי בספק. עכשיו הם היו אחים, והם מקורשים ממצרים משום חשש למרד במלך.
אז אנחנו
נמרד במלך, די, זה מה שאמרתי, אצלך זה מתחיל מסתובב בחרב. אוקיי, אנחנו לא נסתובב בסביב זה. אוקיי, אוקיי. לכן אתה לא נקרא שמך הפרטי בתוספת המילה צדיק, יוסף כן. ממילא כשיוסף, טוב, בוא נעצור פה בבקשה. בבקשה, אפשר בבקשה להמשיך בשיעור, תודה. ממילא, כשאנחנו מסיימים את סבב בראשית, ובזה אנחנו סוגרים את המעגל של השאלה הראשונה. למה אנחנו אומרים חזק חזק? ונתחזק או נתחזק. מהי החוויה האחרונה בשבועות האחרונים שאנחנו קוראים בסבב בראשית? היא חוויה מטלטלת. חוויה נוראית. אחים מוכרים את אחיהם. אחים משקרים לאביהם. הקרנה, הקטון בן חי אם לא. אחים חיים בבית, מקימים משפחות, עושים עסקים, מתפתחים להם, בידיעה ברורה שיש להם אח שלך תדע איפה הוא. חי, מת. במצרים יש רק עבדים. או מתים, או חיים. יש לנו אח שנמצא קלו במדינת החופש. יונתן פולארד. יש לנו אח שכבר שנים נעדר. רון ארד. יש לנו חיילים שעד היום לא יודעים איפה הם. חבר. עוד. נעלמו ואינם. ואין איש שם על לב. זה אחים מבשרנו. והכל ממשיך כרגיל. מזעזע. אדם שקורא את הפרשיות האחרונות בספר בראשית, מפרשה בישר, ועד ביחי, יוצא בתחושה קשה. אמור לצאת בתחושה קשה. אוי ואבוי אם הוא לא יוצא בתחושה קשה. כי למכור אח, אין פירושו רק למכור אח פיזית למצרים. מכירת יוסף יש גם יום יום במאה ה-21 שלנו. מכרנו את יונתן פולר לאמריקאי.
לא מכרנו.
תקרא קצת את ההיסטוריה, את המציאות, את הדיווחים לפני שאתה מדבר.
אני לא מכרתי אותו.
כדי שאתה לא מוכה נגד, אתה שותף.
אני מוכה נגד, כל
הפעם. ברוך השם, אתה לא שותף. אתה לא שותף.
הרב, חבש ניכנס
לכל. ממילא, כשאנחנו יוצאים בטלטלה כזו, שיש אח שנמכר לעבדות, וכשיש, למרות כל מה שעושה יוסף לאחים בחיי אביהם, הוא מחלקן וזן ופרנס ודואג ושומר, מסוגלים האחים עדיין לחשוב שהוא שונא אותם ומחכה לשעת כושר? זו חולשה עצומה באהבת ישראל, בחיבור בין יהודי ליהודי. זה מזעזע, זה מטלטל, זה מחליש. זה חילול השם. לכן בסיומו של ספר בראשית אנחנו אומרים לעצמנו חזק,
חזק ונתחזק
פעם אחת, חזק פעם שנייה ונתחזק. חזק פעם אחת לומר לעצמנו שאנחנו לא ניתן שזה יקרה שוב, אנחנו לא נמכור את אחינו, לא בשביל כיסא בכנסת, לא בשביל כבוד ולא בשביל שום דבר, כי אחינו ובשרנו אתה. זה החזק הראשון, זה כל אחד כלפי עצמו. החזק השני זה כל אחד כלפי חברו, לחזק אותו כשרואים שהוא נופל, כשרואים שהוא נחלש, כשרואים שהוא לא מסכים איתך, עדיין תחזק אותו, תגן עליו, שמור עליו, הוא אחיך. ונתחזק שינוי בסגנון של הדיבור. היה אפשר לומר חזק, חזק, חזק. למה נתחזק? שנינו יחד. איך? על ידי האמת והשלום אהבו. ירצון שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לעשות שלום בינינו, שלום בין שומרי התורה, שומרי המצוות, לאלו שעדיין לא. זה יכול לבוא רק מתבוננות בפרשיות האחרונות ולראות עד כמה מטלטלת וקשה היא השנאה. והאמת והשלום אהבו, שבת שלום לכולם.